בבא קמא, דף צדיק ט', מתחילים בעזרת השם, דף צדיק ח' עמוד ב' במשנה. ביציאה מבית המדרש, כותב השולחן ערוך, סימן ק' י' סעיף ח', עלינו לומר את דברי ההודעה שהיה רגיל רבי נחוניה בן הקנה לומר בכל יום ביציאתו מבית המדרש, כמו שהדברים מבוארים במסכת ברכות דף כ"ח. מודה אני לפניך, שם אלוקיי ואלוקי אבותיי, ששמת חלקי מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקי מאותם חנוונים יושבי קרנות. ואז אחד מהדברים שמודים לקדוש ברוך הוא, אני עמל והם עמלים. כולם עמלים בעולם הזה, אדם לעמל יולד. אני עמל ומקבל שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. שואל החפץ חיים, ראית פעם אדם שיוצא למלאכתו, עמל ואינו מקבל שכר? יש מצווה, ביומו תיתן שכרו, משלמים ודאי שכר לכל אותם בעלי אומנויות. אז מה הפירוש, הם עמלים ואינם מקבלים שכר? אלא המשנה אומרת, נתן עצים או כלי בית לאומנים לתקן. הוא נותן לנגר עצים, בוא ותבנה לי ארון. ארון ספרים מפואר, עם ויטרינה לכל מיני תשמישי מצווה, תשמישי קדושה. ולקחו את העצים, או את הארון המוכן שהיו צריכים לתקן אותו, וקלקלו. מה זאת אומרת הם קלקלו? הם עבדו קשה, שעות על גבי שעות, אבל הארון יצא מקולקל, עשו נזק. לא רק שהם לא מקבלים שכר על העמל שהם היו עמלים, אלא הם עוד חייבים לשלם, כי הם הזיקו. וכן, אם אחד נתן לאומן, חרש, נגר, כלי עץ, כמו שידה, שזה עגלה, שרתומה בדרך כלל לסוסים, שהיא עשויה למרכב נשים, כנראה זה מקום סגור יותר, או תיבה קטנה, או מגדל, ארון עץ שעשוי לאוצר, הוא נתן לנגר את הכלי עץ הזה כדי לתקן אותו, והאומן קלקל, האומן יהיה חייב לשלם דמי שידה, תיבה ומגדל. אומר החפץ חיים, מה אתה רואה מכאן? ובכלל מהמציאות, אומן מקבל שכר על התוצאה. הבאת ארון מושלם, תקבל שכר מושלם באותו יום אפילו. אבל אם הנגר עמל ויגע, אבל בסוף הוא לא הצליח להגיע לתוצאה טובה, הוא לא הצליח לבנות ארון טוב, הוא לא מקבל שכר. הנה כאן אנחנו אפילו רואים שהוא צריך לשלם. אבל אנחנו לא מקבלים שכר על התוצאות. גם אם בן אדם יישב ימים ולילות ויעמול כדי להבין את הקושייה של רבי יוחנן, את התירוץ של אביי על בוריו, והוא לא יבין בסוף. הוא מקבל שכר על העמל בעצמו, עמל התורה. ברוך אשר בחר בנו ונתן לנו את תורתו. ממשיכה המשנה, והבנאי שקיבל עליו לסתור את בניין הכותל, והוא לא נזהר מתי שהוא סתר את הקיר, את הכותל, ושיבר את האבנים, הוא היה צריך לשמור עליהם בשלמות, או שהזיק את האבנים, חייב לשלם, כי מן הסתם הוא קיבל עליו לא לשבור את האבנים האלה. בפרט בזמנם שכל אבן היה מלאכה גדולה מאוד לסטט אותה, שרואים באבנים של הכותל המערבי, כל אבן שם זה מעשה אומנות בפני עצמו, ומאוד צריכים לשמור כשמפרקים קיר, לא לשבור את האבנים עצמם כדי שיכולו להשתמש בהם, לבנות בהם קיר אחר. אם הבנאי היה סותר את הכותל מצד זה, שהצד הזה היה רעוע, ונפל הכותל גם מצד אחר, ששם הוא לא היה רעוע, פה הוא יהיה פטור, כי הוא היה אנוס, הוא היה סבור שהצד השני של הכותל יוכל לעמוד גם בלי הצד הזה שהוא סתר. פה הוא סתר צד אחד והצד השני נסתר. הוא לא ידע שהצד השני יסתר. ואם הוא היה מכה בפטיש בכל כוחו, ומחמת המכה שהוא הכה בצד הזה של הקיר, העוצמה של המכה גרמה לצד השני שיסתר, שיפול, הוא כן יהיה חייב, כי הוא מזיג גמור, מחמת המכה שלו נפל לצד השני של הקיר. זאת אומרת, במקרה הקודם, המקרה הקודם שבו הוא שבר חלק אחד של הקיר, וזה גרם שחלק אחר יישבר, רק בגלל שחלק אחד היה שבור, לא מחמת המכה בעצמה, פה יהיה פטור. אבל אם מחמת המכה בעצמה שהוא יקע בצד אחד, נפל בצד השני, אז הוא יהיה חייב. אמר רב אסי, מה שלמדנו, נתן חרש, אומן, נגר, איזה כלי עץ, שידה, תיבה או מגדל, והוא נתן לו אותו על מנת לתקן, והוא קלקל. יהיה חייב לשלם. אומר על זה רב אסי, לא שנו, אלא שנתן לחרש, שידה, תיבה או מגדל, כלי מוכן, גמור, לנעוץ בהם מסמר, לתקן אותו. ונעץ בהם מסמר, ושיברן. הוא קיבל כלי גמור, שלם, והוא הזיק אותו. אז על זה נאמר שהוא חייב לשלם. אבל אם הוא נתן לחרש עצים, כדי לעשות מהם שידה או תיבה או מגדל, ועשה מהם שידה, תיבה או מגדל, מה עכשיו קרה? הנגר קיבל עצים. שורות של עצים, והוא הלך ובנה מזה ארון לתפארת. למי שייך השבח שהכלי ישביח? האם הוא שייך לבעל העצים, שמסר עצים לאומן, שיעשה לו מהם ארון, ובכל בנייה ובנייה שהאומן בנה, הוא בעצם ישביח בשביל בעל העצים? או שאנחנו נאמר את מה שרב אסי כעת רוצה לומר. אומן קונה בשבח כלי. זה דבר מחודש. יכול להיות שיש מבין השומעים, שזה פעם ושנה שהם שומעים את המושג הזה. אומן קונה בשבח כלי. זאת אומרת, כשהאומן קיבל עצים, והוא עשה מהם ארון, כל מה שהוא השביח את העצים, ועשה מהם ארון, השבח הזה הוא רכוש ממון של האומן. וכשמגיע אותו אחד שהביא את העצים ומשלם על יצירת הארון, אז הוא קונה מהאומן את השבח שהיה שייך לו. העצים עצמם שייכים לבעל העצים, אבל השבח שהאומן השביח את העצים בזה שהוא עשה מהם כלי, אז הוא קונה את השבח הזה, זה שלו, זה הופך להיות ממון שלו. זה החידוש של רב אסי, ואנחנו נדון בו הרבה בחידוש הזה. לכן הוא אומר, שאם הוא נתן לחרש עצים לעשות שידה, תיבה או מגדל, ועשה מהם שידה, תיבה או מגדל, נמצא שהשבח, שהאומן, השביח את העצים שעשה מהם כלי, הם שלו, השבח הזה הוא שלו. ולכן, אם הוא שיברן, הוא שיבר את הארון הזה שהוא בנה מהעצים, אז הוא לא צריך לשלם לבעל העצים על הארון שהוא הזיק לו. לא הזקתי לך הארון, הארון היה שלי. הזקתי לך עצים, זה נכון. השבח של הכלי הוא היה שלי. לכן, אומר רב אסי, ושיברן יהיה פטור מלשלם את דמי הארון, השידה, התיבה והמגדל שהוא בנה. הוא יהיה חייב לשלם רק על העצים שהוא הזיק, שזה באמת ממונו של בעל העצים שהביא לו עצים לבנות בהם ארון. אבל על היצירה של הארון, נאמר, העצים היו שווים 10 דינרים. הלך בנה מהם ארון ששווה 100 דינרים. אז הוא לא יצטרך לשלם לו את הנזק של 100 דינרים, אלא רק 10 דינרים, את השווי של העצים, כי השווי של 90 דינרים שהארון השביח, היה שייך לאומן בעצמו. הוא הזיק דבר של עצמו, הוא לא יצטרך לשלם את זה לבעל העצים. זה חידוש שמחדש רב אסי. מה היא טעמה? מהו הטעם של ההלכה הזאת? כמו שאמרנו, דעתו של רב אסי. אומן קונה בשבח כלי. אומן קבלן שקיבל עליו לגמור את מלאכת תיקון הכלי בסך קבוע מראש, זוכה בכלי כנגד השבח שהוא השביח את הכלי. ולכן אם הוא שבר, אחרי שהוא תיקן את אותו כלי, הוא לא משלם אלא את דמי העצים שבאו לידו מידו של בעל הבית, ולא שאר השבח שנשתבחו הכלים בידו, כי הרי זה שלו. והוא שבר דבר שהוא שלו, הוא לא צריך לשלם לעצמו כמובן. זה החידוש של רב אסי, וכעת אנחנו הולכים ודנים בחידוש הזה. בואו נלמד מחדש את המשנה שלנו, תנן. מתחילים את המשנה. המשנה מתחילה כך. נתן לאומנים. מה הוא נתן? אז אנחנו הבאנו את שתי ההסברים. גם ההסבר הראשון שהגמרא מבינה, שהוא נתן עצים לאומנים, והוא ביקש מהם שיבנו מזה כלי, ארון וכדומה, והם קלקלו, חייבים לשלם. מה אליו? וכי לא נאמר שמדובר כאן, דייב לו עצים, הוא נתן לאומנים עצים לעשות מהם איזשהו כלי, נאמר ארון, שזה כלי שאנחנו מכירים, ועל זה נאמר שחייבים לשלם על מה שהם הזיקו. מה הכוונה על מה שהם הזיקו? הם כנראה לקחו את העצים, אותם אומנים, ובנו מהם מזה ארון. ואחרי זה הם הזיקו ושברו את הארון. נראה במשנה שהם צריכים לשלם גם על השבח כלי. רואים שהאומן לא קונה בשבח כלי, אלא האומן שבונה את הכלי ומשביח אותו, משביח אותו בשביל בעל העצים. ואין לאומן בשום זכות, הוא רק נחשב שכיר של בעל הבית. לכן, כשהכלי היה כבר בנוי מהעצים של בעל הבית, של מי היה הכלי בנוי? של בעל הבית, של בעל העצים. וכשהאומן שבר את זה, הוא שבר לבעל הבית, ולכן הוא חייב לשלם על מה שהוא הזיק. מתרץ את הגמרא, לא חייב להיות שזה הפירוש כאן בחלק הראשון במשנה. יכול להיות מה הכוונה נתן לאומניים? הכוונה שהוא נתן להם מלכתחילה ארון. שידה או תיבה או מגדל. והוא ביקש מהם לתקן לו את הארון הזה. וכשהם שברו את הארון, יהיו חייבים לשלם. נתן להם לנעוץ בהם מסמר, והם נעצו מסמר ועל ידי זה שברו את הכלי, צריכו לשלם. ואם תשאל, אז אם ככה זה הרי כתוב בחלק הבא של המשנה, בדיקתן, סייפה, מיד אחר כך בהמשך של המשנה כתוב, שאם הוא נתן לחרש, נגר, איזה שידה או תיבה או מגדל, לתקן וקלקל חייב לשלם. אז כנראה שהמקרה הקודם דיבר על מקרה אחר, לא שנתן את השידה תיבה או מגדל, אלא שהוא נתן עצים כנראה. מכלל דרי שהעצים, אומרת הגמרא לא חייב להיות, אמרי, יכול להיות שהחלק הראשון במשנה נתן לאומנים לתקן וקלקלו חייבים לשלם, הוא לא פירש מה הוא נתן. אז בחלק הבא כתוב מה? פרושי כמפרש לה. החלק השני מפרש מה הכוונה של החלק הראשון. כיצד נתן לאומנים לתקן וקלקלו חייבים לשלם? מה הוא נתן להם? כגון שנתן להם לחרש, לאומן, שידה, תיבה ומגדל, והם קבעו מסמר ושברו את הכלי ולכן הם חייבים לשלם. הגמרא כעת מנסה לומר שאולי החינם היא מסתברה, דקצת קטני, אולי אדרבה נוכח מהמשנה, שהחלק השני בא לפרש את החלק הראשון. די סל כדעת אחרי שהעצים, אם יעלה בדעתך, שמדברים פה על שני מקרים שונים, והמקרה הראשון של נתן לאומנים לתקן וקלקלו חייבים לשלם, מדבר שהוא נתן להם עצים, והחלק השני מדבר שהוא נתן להם את הכלים, כלי הבית בעצמם. אז אם כן נמצא שבמקרה הראשון מה החידוש? שהוא נתן לאומנים עצים שיעשו מהם כלים והם עשו מהם כלים ושברו, אז האומנים יהיו חייבים. למה? הרי זה כלי שלי. אומן קונה בשבח כלי. התשובה היא שזה לא הכלי שלך, כי אין אומן קונה בשבח כלי. אולי זה בדיוק מה שהמשנה רוצה לחדש. אם ככה יש לשאול, אשתא, אשמעינן, בהלכה הראשונה תנא חידש, שאם אדם מוסר עצים לאומנים שיבנו לו מזה איזה ארון, והם שברו את הארון, חייבים לשלם. ולא אמרינן, אנחנו לא אומרים שהבעל העצים, רק העצים שלו, והארון, השבח של העצים, שזה הפך להיות ארון, שייך לאומן. ואם הוא הזיק, הוא לא יצטרך לשלם על הארון, שזה היה שלו. לא אמרין הנומן קונה בשבח כלים. אז אם כן, את ההלכה הבאה, שהוא מסר שידה, תיבה ומגדל, כדי שיתקנו והם שברו אותו, הם יהיו חייבים לשלם. מה החידוש? מבעיה וכי צריך לחדש דבר כזה? זה פשוט. אז אם כן, חייבים לפרש לכאורה, ששני המקרים הראשונים במשנה, מדברים על אותו נושא, שהוא מסר שידה, תיבה ומגדל לאומנים לתקן, והם קלקלו, רק שהחלק הראשון במשנה סותם, והחלק השני מפרש על איזה מקרה זה מדובר. דוחה הגמרא, זה לא ראיה. אם משום הקושייה הזאת, לא עירייה, זה לא ראיה. אפשר לומר שהחלק הראשון במשנה מדבר על מקרה אחד, שהוא מסר עצים לנגר שיבנה לו מזה ארון, הוא בנה ארון ושבר אותו, הוא חייב לשלם, והחלק השני מדבר שהוא נתן לנגר ארון שיתקן אותו, והוא שבר את הארון. ואם לא שהיה כתוב את החלק השני, שהוא מסר לנגר את הארון, לא היינו מפרשים שהחלק הראשון מדובר שהוא מסר לנגר את העצים. ולכן תנא סיפא, לכן צריך להביא את המקרה השני, שהוא מסר כלים גמורים, שידה, תיבה ומגדל לאומן, לנגר, לגלויי רישא, כדי לגלות לנו שבחלק הראשון מדברים שהוא מסר לאומן עצים. שלא תאמר שכשכתוב ברישא נתן לאומנים לתקן, הכוונה שהוא נתן להם כלים, שידה, תיבה ומגדל לתקן. אבל אם הוא מסר להם עצים, והאומן עשה מהם כלים, ונעץ בהם אחר כך מסמר ושבר אותם, הוא לא יהיה חייב לשלם על השבח, כי האומן קונה בשבח כלי, אלא הוא ישלם רק דמי עצים. כדי שלא תתאה לומר כך, תנא סיפא, כתוב במקרה הבא במשנה, אם הוא מסר לאומן שידה, תיבה ומגדל, והאומן שבר את השידה, תיבה ומגדל, הוא יהיה חייב לשלם מכלל, כדי לגלות לנו שהמקרה הראשון דרישא, מדובר שהוא מסר עצים, והאומן עשה מהם כלים, ושבר אותם, ואפילו אחי חייב לשלם, ובכל זאת יצטרך לשלם אפילו על משהו ישביח, כי אומן אינו קונה בשבח כלי. אלא מה, הוא נחשב שכיר, והכלי המושבח שייך לבעל העצים, וכיוון שהוא הזיק את הכלי הזה, הוא יהיה חייב לשלם. אז אם כן, אפשר להסביר את המשנה כך, אפשר להסביר את המשנה אחרת, ואין מהמשנה הזאת ראיה או קושייה על דברי רב אסי. מנסה הגמרא כעת להביא הוכחה לדבריו, למה מסייע לי לרב אסי, שאומן קונה בשבח כלי, מהמשנה שנשנית בדף קוף, שם כתוב, הנותן צמר, לצבא, שיצבע לו את הצמר. וכדי שהצבא יוכל לצבוע טוב את הצמר, הוא צריך להרתיח מים עם צבע, ולהכניס לבפנים את הצמר כדי לצבוע אותו. אבל הוא צריך שהמים לא יהיו ברתיחה מדי גדולה. כאן הוא הרתיח את המים יותר מדי, הקדיחו יורה. ולכן, לא רק שהוא לא צבע את הצמר כמו שצריך, הוא הזיק לצמר בעצמו. אז הוא חייב לשלם לבעל הצמר את מה שהוא הזיק לו. כמה הוא נותן לו? דמי צמרו, את הצמר. דמי צמרו, כן, אין. אבל מה שהצמר השביח כשהוא התחיל לקבל צבע, דמי צמרו ושבחו הוא לא צריך לשלם. לאו, וכי לא מדובר כאן, שהקדיחו, שהצמר התקלקל, לאחר שכבר נקלט הצמר בצמר הצבע, אחרי נפילת הצמר בתוך הקדירה של הצבע, זה מקלט הצבע, ואחר כך זה נשרף. דאיק השבחה שהוא הספיק קצת להשביח, ובכל זאת, הצבא אינו משלם לו, אלא על הצמר, ולא על הצמר הצבוע, לא על הצבע. הוא שמע מינה, נוכיח מהמשנה הזאת, שהצבע שהצמר קיבל, מה שהוא השביח, האומן קונה בשבח כלי. ולכן זה שלו, הוא הזיק משהו של עצמו, לכן הוא לא צריך לשלם את זה לבעל הצמר. אמר שמואל, עכשיו כששמואל אומר דבר, אז יש לזה חשיבות מאוד גדולה, כי הלכה כמותו בדיני ממונות. אז צריך לדון האם שמואל אומר את זה כדברים מוחלטים, או כדחייה בסך הכל. הגמרא מעמידה שבסך הכל הייתה דחייה, שהוא דחה את הראיה. הכה, במאי עסקינן, כאן באיזה מקרה אנחנו עוסקים? כגון שהקדיחתו בשעת נפילה, זאת אומרת, הצבא הזה, כשהוא כיוון את החום של המים והצבע כדי לצבוע, הוא מלכתחילה חימם אותו מדי הרבה. כששמו את הצמר בתוך הצבע, הוא כבר מההתחלה התקלקל, עוד לא הספיק לקלוט שום צבע ולהשביח. דלק השבחה. ולכן הוא אינו חייב, אלא על הצמר. שואלת הגמרא, אם שמואל מעמיד את המשנה באופן מוחלט, האם הוא מעמיד את זה באופן מוחלט שמדובר במשנה שהוא הכניס את הצמר לתוך הקדרה ואז הקדרה כבר הייתה רותחת יותר מדי והזיק את הצמר, הוא לא הספיק להשביח. מה תדייק? אבל אם יקדיחו לאחר נפילה מה היא? נותן לו דמי צמרו ושבחו? מה, לפי דבריו של שמואל, נעמיד את המשנה שאילו היה מדובר כאן שהצמר כבר היה קולט את הצבע ורק אחר כך נשרף וניזוק, אז שמואל יסבור וידייק מדברי המשנה שיהיו חייבים לשלם על הצבע? לאמא, אתה רוצה לומר ששמואל חולק לתלי דרווסי? כי הוא סובר שהאומן לא קונה את השבח שהכלי השביח, את הצבע שהצמר נצבע בו, אלא זה נשאר עדיין שייך לבעל הצמר, ולכן אם הוא ניזוק, אם הצמר ניזוק והשבח שלו ניזוק, יצטרך הצבא לשלם לבעל הצמר גם על הצבע? אמר לך שמואל. בהתחלה הוא מנסה להעמיד, הכה במה יסקינן, במשנה, באיזה מקרה אנחנו עוסקים, למה באמת, אפילו אם הצמר היה נצבע, אתה רוצה לטעון שהאומן לא היה קונה את השבח, דצמר וסמנים דבעל הבית. עכשיו, בעל הבית מכיר שהצבא הזה אין לו צמר ואין לו צבע, הביא לו הכל, הוא רק, יש לו אומנות, הוא יודע לצבוע. אז הוא נותן לו גם את הצמר וגם את הצבע, הסמנים. וצבא הוא בסך הכל שכיר. שכר ידו, אגר ידי יהודי שקיל. ובוודאי, אפילו אם יש שבח, הוא לא קונה את השבח. אז מזה ששמואל העמיד את המשנה שהצמר התקלקל לפני שהוא קיבל צבע, משמע שאם הוא התקלקל אחרי שהוא כבר קיבל צבע, נותן לו גם דמי השבח, אין מכאן ראיה שהוא חולק על רווסי. כי הסיבה למה הצבא לא זוכה בשבח הצמר שהוא נצבע, זה מכיוון שה... צבע גם שייך לבעל הבית, ואז רווסי גם מודה שהאומן לא קונה את השבח. אבל הגמרא דוחה את האפשרות הזאת. אי הכי, אם מדובר כאן שגם הצבע וגם, והסממנים הם של בעל הבית, של בעל הצמר, אז למה כתוב במשנה, נותן לו דמי צמרו בלבד? למה דמי צמרו בלבד? למה נותן לו דמי צמרו בלבד? גם סממנים מבעלי, כי הרי הוא הפסיד לו גם את הסממנים. אלא, מדובר כאן שהסממנים והצבע הם של הצבא. ובכל זאת אין ראיה ששמואל חולק על רווסי. למה? כי מה ששמואל אומר, שכמה מדובר, שזה יתקלקל בשעת הנפילה, סך הכל דחוי יקמד חילי. הוא סך הכל רוצה לדחות שאין ראיה מהמשנה הזאת לרווסי. זה לא שהוא בא להעמיד לך את המשנה ולחלוק על רווסי. סך הכל אומר, אין מכאן ראיה לדברי רווסי. אז מה דעתו של שמואל? לא ברור לנו מכאן. לא חייב להיות שהוא חולק על רווסי. מביאה הגמרא כעת קושייה מברייתא על דבריו של רב אסי שאומר אומן קונה בשבח שהוא משביח את הכלי. תשמע, בוא תראה ברייתא שמשם לכאורה ניתן להוכיח שאומן לא קונה את השבח שהוא משביח בכלי. הנותן תליתו לאומן כדי שיתקן לו את התלית בקבלנות. מקבל תשלום על התיקון, לא לפי הזמן שהוא עובד. ברגע שהאומן גמר לתקן את התלית, גמרו והודיעו, הוא הודיע לו, דה לך, תיקנתי לך את התלית, זה מוכן, בוא תיקח. הוא לא בא כל כך מהר לקחת. אפילו אם הוא השהה את השכר לשלם לבעל, לאותו אחד שתיקן לו את התלית, מכאן ועד 10 ימים, כל זמן שהתלית עדיין אצל האומן, אינו עובר משום האיסור תורה שהתורה אומרת, לשלם לשכיר את שכרו, ביומו תיתן שכרו. כי כל זמן שהשכיר לא, לא מסר לידי אותו אחד שנתן לו את העבודה, הוא לא מסר לידו את מה שהוא עבד בשבילו, עדיין לא מתחייב אותו נותן שנתן לו לעשות מלאכה, לא מתחייב עדיין בשכרו. אבל ברגע שנתנה לו, בחצי היום, כיוון ששקעה עליו החמה, עובר עליו משום בעל תלין. כי כתוב, ולא תבוא עליו השמש. צריך לדאוג שעד השקיעה ישולם שכרו של השכיר. זה מצווה מהתורה. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה. כשהאומן תיקן את התלית, השבח שהתלית השביחה, של מי זה? אם זה של האומן, אז למה אם הוא מסר את התלית ללוקח, אז הלוקח עובר משום ביומו תיתן שכרו, אם הוא לא שילם לו עד השקיעה? הרי הציווי של התורה ביומו תיתן שכרו לא נאמר על קונה ומוכר, אלא על שכיר. אדם היה שכיר אצלך, הוא עשה בשבילך עבודה, אתה חייב לשלם לו עד הערב. אבל זה לא נאמר על מוכר שמכר לך חפץ שאתה חייב לשלם לו עד הערב. אבל פי שזה גם דבר מאוד טוב לעשות, אבל לא על זה נאמר הציווי של התורה. ואם האומן קונה בשבח כלי, מה שהטלית הושבחה בידו, השבח הזה שייך לאומן, והוא מוכר את זה כעת לבעל הטלית, המאי עובר משום בעל טלין. למה אם הוא קיבל את זה בחצי היום והוא לא שילם עד השקיעה, הוא עובר משום בעל טלין? קניתי שבח של הטלית מהאומן, אני אשלם לו בעזרת השם. לפני שיבוא אליהו הנביא, לפני שיבוא המשיח, אל תדאג, זה עוד יהיה לפני, אני מאוד מקווה. למה הוא עובר משום בעל טלין? הרי זה לא נאמר לגבי קונה. אמר רב מרי, ברידי רב כהנא, כאן לא מדובר שהבן אדם מסר את הטלית לאומן שישביח לו את הטלית, אלא הוא נתן לו מלאכה לעשות כמו שכיר, בלי להשביח את הטלית בעצמה. מדובר פה בגרדה דה סרבלה, שהוא שכר אותו לסרוק את הסרבל, לנפץ את הסרבל. עכשיו, צריך להבין, האם הוא משביח את הבגד, הוא לא משביח את הבגד. אבל בכל אופן, מדובר כאן דלק השבחה, הבגד לא משביח מחמת הפעולה הזאת. שאם הוא היה מניח אותו כמות שהוא, היה מתקיים הרבה יותר ממה שהוא מתקיים כעת. אז על מה הוא משלם? לא, על הפעולה שהוא פועל בלבד. שואלת הגמרא, סוף סוף, למה יהבני עלי? למה הוא מביא לו את הטלית הזאת? כדי לרקח, לרקח אותו, לרקוחי. אז נכון שהוא לא משביח את הסרבל במידה מסוימת, כי על ידי שהוא מרקח את הסרבל, אז זה גורם שזה יחזיק לפחות זמן. אבל הוא גורם לו שזה יהיה יותר נוח ללבוש, זה יהיה יותר רך. אז כיוון דרקחי, היינו שיבחה, זה השבח. אז אם אומן קונה בשבח של הכלי, למה זה שנתן את הטלית לאומן, אם הוא לא משלם לו עד השקיעה, מאז שהוא קיבל את הטלית, הוא עובר משום בעל טלין. הנהג מראה לא צריכה דאגרי לביצ'י. הוא לא שכר אותו, לך תרקח לי את הטלית, את הסרבל. הוא אומר לו, תראה, אני רוצה שאתה תדרוך את הסרבל. זאת אומרת, ביצ'ה, ביצ'ה במעטה. אתה מקבל מעה על כל דריכה ודריכה. דהיינו שכירות. הוא נחשב שכיר, הוא לא נחשב קבלן. הוא לא אמר לו, תראה, אני רוצה שאתה תרקח לי את הסרבל הזה. אז אם כן, יכול להיות שברגע שהוא ריקח, זה נקרא שהוא ישביח את הכלי, ואומן קונה בשבח כלי, אז אין כאן איסור של בעל טלין לשלם אחרי שעוברת השקיעה. אלא, הוא אומר לו, אני סוחר אותך, אתה צריך לדרוך, לבטש, על כל ביטוש אתה מקבל מה. אז הוא בעצם שכיר, וכאן ודאי הוא לא קונה את שבח הכלי. אומרת הגמרא, ולמאי דסליקא דעתין מעיקרא? לפי מה שעלה בדעתנו בהתחלה לבאר את דברי הברייתא, שההוא נתן טלית לאומן לתקן, דלא אגרי לביצ'י, הוא לא שכר אותו על כל דריכה, הוא נותן לו סכום כסף, אלא הוא נתן לו את הטלית כדי שירקח אותו, בקבלנות. וכתוב במשנה שהוא עובר משום בעל טלין, אם הוא לא משלם לו באותו יום. מסייע לי לרב ששת, אפשר להביא מהברייתא הזאת ראיה לדבריו של רב ששת. מה הם דבריו? דבאו מיני מרב ששת, שאלו אותו שאלה. אומן שקיבל עליו לעשות מלאכה מסוימת בשכר קצוב, בקבלנות. לא לפי כמה זמן זה ייקח לו, אלא מתי שזה מוכן הוא מקבל כך וכך. אם לא שילמו לו את שכרו באותו יום, עובר עליו משום בעל טלין או אינו עובר? ואמר לו רב ששת, עובר. ולפי מה שהבנו את הברייתא, שמדובר כאן, שהוא נתן את הטלית לאומן שירקח אותו בקבלנות, וכתוב שעובר משום בעל טלין, מוכח כמו דבריו של רב ששת, שהוא אומן שעובד בקבלנות, עוברים עליו משום בעל טלין. שואלת הגמרא, אולי נוכיח מכאן לימה דרב ששת שאמר שהוא אומן שיקבל עליו מלאכה בקבלנות, עוברים על ידו עם מלינים ולא משלמים את שכרו באותו יום משום בעל טלין, אולי נאמר שהוא חולק פליגה הדרב אסי, הוא חולק על רב אסי שאמר שהאומן קונה בשבח שהוא ישביח את הכלי. נאמר שרב ששת חולק על זה, כי אם באמת הוא קונה בשבח של הכלי, אז השבח הופך להיות של בעל האומן. וכשהוא נתן את הכלי המושבח לבעלים, הוא בעצם עושה את זה כמו שהוא מוכר לו את השבח שהוא ישביח, ובמוכר אין איסור של בעל תלין. ואם רב ששת אומר שיש איסור בעל תלין, תוכיח שאומן אינו קונה בשבח כלי, ותאמר שהוא חולק על רב אסי, שסובר שאומן כן קונה בשבח כלי. אמר שמואל בר אחי, בר אחה, באמת רב ששת מסכים עם רב אסי שהוא אומן קונה בשבח כלי, אבל איזה קבלן הוא דיבר שעוברים עליו משום בעל תלין, זה לא כשהוא מייצר משהו או משביח משהו, אלא בשליחא דאיגרתא, סחרו אותו להוליך איגרת ממקום אחד למקום אחר. אומרים לו, לא אכפת לנו אם זה ייקח לך יום או שבוע, אתה מקבל על עצם השליחות כך וכך. אין כאן שבח שהוא יקנה אותו, ולכן הוא עובר משום בעל תלין, אבל אם באמת היה שבח שהוא משביח את התלין, יכול להיות שגם רב ששת יודע שהוא קונה בשבח כלי והוא לא יעבור משום בעל תלין. מכל מקום רב אסי מחדש שהוא אומן שהשביח כלי, השבח שהוא השביח שייך לו. הוא קונה בשבח כלי, וכשהוא נותן את הכלי המוכן, המושבח, לבעלים, זה כמו שהוא מוכר לו את השבח. לימה, אולי נאמר שדבריו של רב אסי כתנאי, יש בזה ויכוח בין תנאים. כי ראינו ברייתא, שעוסקת לגבי מקדש אישה. אישה נקנית, אחד הקניינים, קניין כסף, או שווה כסף, וזה מה שבדרך כלל רגילים לתת לטבעת, ולומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת, זו כדת משה וישראל. אישה נותנת את הזהב לבעל שאיתו היא רוצה להתחתן. והבעל הזה מומחה בעשיית תכשיטים, תכשיטי זהב, והיא נותנת לו את הזהב והיא אומרת לו, תעשה לי מהזהב הזה איזה תכשיט מסוים, או שעירים, צמידים, או נזמין של האף, או וטבעות. באצבע, ויקדש לך בשכר הפעולה. כיוון שעשאן לה, אז לפי דעת רבי מאיר, מקודשת דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, היא אינה מקודשת עד שיגיע ממון לידה. מה עם ממון? מה מתכוונים חכמים שאיזה ממון צריך להגיע לידה כדי שתהיה מקודשת? היא לימה, אם תאמר אותו ממון שהיא מסרה לו, שלפי חכמים היא אינה מקודשת עד שיחזיר לה את הזהב שהיא מסרה לו, אחרי שהוא תיקן את הזהב ועשה ממנו תכשיטים, מכלל דרבי מאיר שחולק, סובר, שאפילו אותו ממון לא צריך לתת לה, אלא היא מקודשת מיד בגמר עשיית התכשיטים גם בלי שהוא יביא לה, אלא במה מקדשה? איך היא תתקדש אם הוא לא הביא לידיים שלה איזשהו דבר, איזשהו כלי? היא הרי צריכה לקנות משהו כדי להתקדש. אלא פשיטה, פשוט שצריך לפרש, מה עם ממון שחכמים אומרים שאינה מקודשת עד שהגיע ממון לידה, לא הכוונה אותו ממון, אותם התכשיטים, אלא צריך לתת לה ממון אחר. ולפי דעת רבי מאיר, שסובר שגם לפני שהגיע ממון אחר לידיים מקודשת, הוא סובר שכשהוא מחזיר את הזהב, שהוא עשה מהזהב הזה תכשיטים, היא כבר תהיה מקודשת. טוב, אז אם כן יש כאן ויכוח, אם אישה מסרה זהב לאומן שיעשה לה מזה תכשיט, הוא הביא לה את התכשיט מוכן. לפי דעת רבי מאיר היא מקודשת, ולפי דעת חכמים צריך להביא לה ממון אחר, כי עם זה היא לא יכולה להיות מקודשת. במה הוויכוח? הגמרא מביאה כמה אפשרויות לבאר את הוויכוח, ואחד מהם, שאולי הוויכוח הוא דווקא בנושא הזה של רב אסי, האם האומן קונה בשבח שהוא ישביח את הכלי או לא. וכדי להעמיד שבזה הוויכוח, סברוה, הבינו התלמידים, כולה אלמה, רבי מאיר וחכמים, שניהם סוברים, שאומן מקבל עליו לעשות מלאכה בשכר, אז על כל מקצת מהמלאכה שהוא עושה בשווי של שווה פרוטה, בעל המלאכה, זה שהזמין אצלו את המלאכה, מתחייב לשלם לו שכרו. רק מה? הוא לא משלם לו, כי יש ביניהם הסכם שזה יהיה כמו הלוואה. במקרה שלנו, היא נותנת לו זהב, היא אומרת לו, אתה מהזהב הזה עושה טבעת. כשהוא מתחיל לעשות מהזהב טבעת, כל מעט ומעט שהוא עושה, היא מתחייבת לשלם לו. אז למה היא לא משלמת לו מיד? זה הופך להיות הלוואה. אז דקול אלמה, וצריך להעמיד שרבי מאיר וחכמים שניהם סוברים, המקדש במלווה, אחד מקדש אישה בחוב שהיא חייבת לו, בזה שמוותר לה על החוב, אינה מקודשת, כי הכסף שהוא הלווה לה, הוא הלווה לה על מנת שהיא תשתמש עם זה, זה כבר הפך להיות חלק מהממון שלה. הוא בעצם לא נתן לה כלום. נכון שהוא ויתר לה, שהיא לא תצטרך לשלם לו את החוב, אבל מה הוא הביא לה? בשביל לקדש אותה צריך לתת לה משהו. אז לפי זה נמצא שכשהוא מקדש אותה, אם אנחנו אומרים שהמקדש ממלווה אינה מקודשת, כשהוא מקדש אותה בחוב שהיא חייבת לשלם לו על זה שהוא עשה לה את התכשיט מהזהב, שעל כל מעט ומעט שהוא עשה, מכיוון שאנחנו אומרים, ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, אז נמצא אם כן שעל כל מעט ומעט היא התחייבה לשלם לו, וזה הפך להיות מלווה, זה הפך להיות חוב של מלווה, ודקול אלמה מקדש במלווה אינה מקודשת, נמצא שבזה הוא לא נתן לה כלום, בזה שהוא עשה בשבילה את התכשיט מהזהב, אז אם כן, במה כן היא תהיה מקודשת? מה אליו? באומן קונה בשבח כלי כמיפלגי. רבי מאיר סובר, אומן קונה בשבח כלי. כשהאומן לקח את הזהב ועשה מזה טבעת, כל השבח שהזהב השביח בזה שהוא הפך להיות טבעת, זה ממון של האומן. וכשהוא נותן את זה אחר כך לאישה, הוא נותן לה את זה, את השבח שהוא השביח, ובזה היא מתקדשת. הוא לא מקדש אותה במלווה שהיא חייבת לו על תשלום, מה שהוא עשה בשבילה את הטבעת, אלא על השבח שהוא השביח, שהפך להיות שלו, הוא נותן את זה לה, ובזה היא מקודשת. ורבנן סוברים שזה לא נכון, אין אומן קונה בשבח כלי, זה לא הפך להיות שלו אפילו לא לרגע אחד, אז זה תמיד היה של האישה. הזהב הזה, וכשהוא נהיה טבעת, ובכל התהליך זה תמיד היה שלה, אז מה הוא מקדש אותה? במה שהוא מוותר לה, שהיא לא צריכה לשלם לו על מה שהוא עשה בשביל הטבעת, זה הכל מלווה, והמקדש במלווה אינה מקודשת. אז אם כן אומר שהוויכוח הוא, האם אומן קונה או לא קונה בשבח כלי? נוכל הגמרא לא חייב להיות שבזה הוויכוח. אני יכול להביא לך כמה אפשרויות אחרות. אפשר לומר, דקולה אלמה, רבי מאיר וחכמים, חולקים על דבריו של רב אסי, שאמר אומן קונה בשבח, שהוא ישביח את הכלי, יכול להיות שהם שניהם חולקים. אין אומן קונה בשבח כלי, אלא, כאן הוויכוח הוא בנושא הזה. כשהוא לוקח את הזהב ועושה מזה טבעת, כל מעט ומעט שהוא משביח את הזהב עד שזה הופך להיות טבעת. ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, בכל מעט שהוא משביח, היא מתחייבת לו עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, וזה הופך להיות אצל ההלוואה. רבי מאיר אומר שלא. הוא סובר, אין לסחירות אלא לבסוף. כשהוא סיים לעשות לה את הטבעת, רק באותו רגע היא מתחייבת לשלם לו. ומכיוון שכשהוא מוסר לה את הכלי, הוא מוכר לה שהיא לא חייבת לשלם לו, בשביל לקדש אותה בזה, אז זה לא נחשב מלווה, כי כעת היא התחייבה לו, וכעת הוא מוותר לה, ובזה היא תהיה מקודשת. ורבנן, הם סוברים שזה נחשב הלוואה, כי יש לסחירות מתחילה ועד סוף, כי הרי היא התחייבה לו לכל אורך הסחירות שהוא עבד לעשות מזה טבעת, עוד מעט ועוד מעט ועוד מעט, כל הזמן התחייבה לו עוד ועוד, וזה הפך להיות אצל ההלוואה, והוא לא יכול לקדש אותה במלווה. אפשרות נוספת לבאר את הוויכוח, והיא בית אימה. דקולה אלמה, בין רבי מאיר ובין חכמים מסכימים, ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף. כל מעט ומעט, כל פרוטה ופרוטה, שהוא השביח את הזהב כדי לעשות את זה לטבעת, היא מתחייבת לו לשלם. וזה הופך להיות אצלה מלווה. ואם כן, נשאלת השאלה, איך אפשר לקדש אותה אחרי זה, בזה שמוותר לה על התשלום? והאחה במקדש במלווה כמפלגי, בדיוק בזה הוויכוח. רבי מאיר סובר, המקדש במלווה מקודשת. ורבנן הם אלה שסוברים המקדש במלווה אינה מקודשת. רבא אמר, אפשרות נוספת לבאר את הוויכוח. דקולה אלמה, רבי מאיר וחכמים מסכימים, ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף. התשלום הופך להיות כמו הלוואה, כי כל מעט ומעט שהשכיר משביח את הזהב, זה הופך להיות חיוב שהיא חייבת לו, וזה נהיה הלוואה. ודקולה אלמה מקדש במלווה אינה מקודשת. היא לא יכולה להתקדש לו בזה שהוא מוכל על החוב. ודקולה אלמה אין אומן קונה בשבח כלי. כמו שאמרנו עד עכשיו, לדחות, כשאמרנו שלא בזה הוויכוח. באמת לא כמו רב אסי, אומן לא קונה בשבח שהוא השביח את הכלי. אלא במה הוויכוח? בנושא אחר לגמרי. אך במאי עסקינן, כאן באיזה מקרה אנחנו עוסקים? כגון שהאומן שיבץ והוסיף לה אבן טובה, נופך משלו בתכשיט. והוא מקדש אותה באותה תוספת. רבי מאיר סובר, כשאדם מקדש במלווה שהיא חייבת לו, והוסיף לה עוד פרוטה משלו, דעתה על הפרוטה, כי את זה היא רואה בעין, ולא על המלווה שנכון שהיה לה איזשהו עול שהיא חייבת לשלם, אבל היא לא קיבלה כאן כעת כלום. לכן, מכיוון שדעתה על הפרוטה היא מקודשת, ורבנן, שאמרו אינה מקודשת סוברים, כשהוא נותן לה, מקדש אותה במחילה שהוא מוכל לה על מלווה של הרבה כסף, והוא נותן לה תוספת של איזה פרוטה אחת, על מה דעתה? על הדבר החשוב יותר, שהיא כעת לא צריכה לשלם חוב גדול מאוד שהייתה חייבת. דעתה להתקדש על המלווה, והמקדש ממלווה אינה מקודשת, מכיוון שזה עיקר דעתה להתקדש, היא אינה מקודשת. והוויכוח הזה, בפלוג תדני תנאי, יש תנאים שחולקים בוויכוח הזה, דתניה, אדם שאומר לאישה, התקדשי לי בשכר של חוב שאת חייבת לי בשכרי על מה שעשיתי לך פעם. היא אינה מקודשת. למה? כי זה הפך להיות מלווה. ומקדש במלווה אינה מקודשת. ואם הוא אומר לה, התקדשי לי בשכר שתתחייבי לי בשביל מה שאני אעשה עמך, היא מקודשת כשהוא יגמור וייתן את הכלי המתוקן. למה? כי התנא כאן סובר שהשכירות משתלמת רק בסוף. החיוב בשביל שכר הפעולה לא מוטל על האישה על כל מקצת מהפעולה שהוא עושה בשבילה, אלא כשהוא מוסר לה את החפץ המתוקן לידיים שלה, רק אז חל עליה החיוב, והוא מוסר את החיוב הזה בשבילה בשביל שהיא תתקדש בזה. זה דעת התנא הראשון כאן בברייתא. רבי נתן חולק, הוא אומר, אפילו אם הוא מקדש אותה בשכר שאעשה עמך, אינה מקודשת. לפי דעתו, יש חיוב, תשלום על השכירות שהוא עובד, הוא שכיר שלה, מתחילה ועד סוף, על כל פרוטה ופרוטה שהוא עשה בשבילה, היא מיד מתחייבת לשלם לו. רק מה? זה הופך להיות הלוואה, שהיא חייבת לו הלוואה. ואחרי זה, כשהוא מסיים את השכירות, כשהיא תבוא לשלם לו, היא בעצם משלמת לו הלוואה שהייתה חייבת לו. ובזה שהוא מוכל על זה, הוא מקדש אותה במלווה, והמקדש במלווה אינה מקודשת. בכל שכן, אם הוא מקדש אותה בשכר שכבר עשיתי עמך, שזה ודאי מלווה, אז ודאי אינה מקודשת. דעה שלישית, ורבי יהודה הנשיא אומר, באמת אמרו, בין בשכר שעשיתי עמך, או בין בשכר שעשה עמך, אינה מקודשת כמו דבריו של רבי נתן. ומוסיף רבי יהודה הנשיא, היא מוסיף לה, כשהוא עשה בשביל השכירות, עוד תוספת, נופך משלו, כמו במקרה שנתנה לו, למשל זהב, שדיברנו מקודם, והוא הוסיף לה עוד איזה אבן טובה משלו, אז לפי דעת רבי יהודה הנשיא, היא תהיה מקודשת. מבארת הגמרא מה הוויכוח כאן בין שלושת התנאים. בין תנא קמא, שאומר המקדש בשכר פעולה שיעשה איתה בעתיד מקודשת, לרבי נתן שאומר שאפילו מקדש אותה בשכר מה שיעשה איתה בעתיד אינה מקודשת, איכא בעיני הוא שכירות, אם היא משתלמת מתחילה ועד סוף, ואז הופך להיות מלווה, שזה דעת רבי נתן, או ששכירות משתלמת רק בסוף, ואז זה לא מלווה, ולכן היא מקודשת, שזה דעת חכמים. ומה ההבדל בין רבי נתן לרבי יהודה הנשיא? איכא בעיני הוא בדיוק בנושא הזה שאמרנו שזה במחלוקת של התנאים האלה. הנושא של מלווה, מלווה הוא פרוטה. הוא מקדש אותה במחילת מלווה ובתוספת של הפרוטה שהוא נותן לה. על מה עיקר דעתה? רבי נתן סובר, דעתה על המלווה, ולכן אינה מקודשת, אפילו אם הוא הוסיף לה נופך משלו. ועל זה רבי יהודה הנשיא חולק ואומר שמקודשת, כי הוא סובר דעתה על הפרוטה. וגם רבי מאיר וחכמים נחלקו במחלוקת הזאת. רבי מאיר שאמר מקודשת סובר דעתה על הפרוטה, וחכמים סברו שדעתה על המלווה, ולכן אינה מקודשת אפילו מוסיף לנופך, וכמו שאמרנו כבר. כאן אנחנו עוברים לנושא נוסף. אמר שמואל, שוחט מומחה שבקי בהלכות שחיטה, ובקי גם במלאכת ואומנות השחיטה. שאחד מסר לו בהמה לשחוט, והוא קלקל. הוא לא שחט, טוב, והפך את הבהמה לנבלה. חייב לשלם על הנזק. ושמואל מתבטא כאן בהתבטאות חריפה, והוא מוסיף, וכל מילה שהוא אומר יש בה מה לדייק. מזיק הוא הזיק בידיים בהמת חברו והפך אותה לנבלה. פושע הוא, אנחנו רואים כמו שהוא פסל בהמת חברו בפשיעה גמורה, נעשה, למה? כי נעשה, כי הוא אומר לו, זה כאילו שהוא אומר לאומן, שחוט לי מכאן, שישחוט מהצוואר, איפה שהסימנים, ושחט לו מכאן, הוא שחט בכלל בעורף, לא במקום הסימנים, שזה נחשב פשיעה. צריך לדייק בדברי שמואל. למה לי למימר מזיק הוא פושע הוא? אם יש לו דין של אדם המזיק, מה צריך להוסיף ולומר שהוא חייב משום שהוא פשע? כי אם הוא אמר רק מזיק הוא, הייתי אומר רבה אמינה, שכדי שנדע שהוא חייב גם באונס, הנמילי, אחד יקעביד בשכר. ההוא שנתן לו בהמה, כדי שישחוט בשבילו, שילם לו על זה. ולכן, כשבן אדם מקבל כסף, הוא יותר מחויב. כמו למשל, כשאתה נותן פיקדון לשומר. אם הוא שומר חינם, אז אם זה לא פשיעה גמורה, מה שקרה נזק לפיקדון, אז השומר חינם פטור. אבל אם שילמת כסף לשומר, הוא הפך להיות שומר שכר, אז אפילו שזו לא היה פשיעה גמורה זה שקרה נזק, זה היה גניבה, זה נגנב, מה אתה רוצה? היה עבידה, זה נאבד, מה אתה רוצה? בכל זאת, שומר שכר חייב. אז גם כאן, כשהשוחט מקבל שכר, אז מובן שאם הוא לא שחט טוב, הוא מזיק, והוא יהיה חייב לשלם. אבל איך הדקאביד בחינם, אם הוא עשה טובה בחינם לאותו אחד ששחט אותה בהמה, אולי הוא לא יהיה חייב לשלם, כי זה נחשב אונס, ומכיוון שהוא לא פשע, הוא יהיה פטור. כמה שמלן פושע הוא שהוא כן נחשב פושע, ואפילו אם זה בחינם הוא חייב לשלם. היה לעלות על דעתו שהבהמה תזוז והיא תתנבל, והיה צריך יותר להיזהר בשחיטתו שלא תהיה נבלה, ומזה שהוא לא עשה את זה הוא פושע, והוא חייב גם אם זה היה בחינם. מכל מקום, לפי דעתו של שמואל, שוחט אומן ששחט בחינם וניבל את הבהמה, הפך אותה לנבלה, חייב לשלם את הנזק. איתיבי רב חמא בר גוריא לשמואל, רב חמא בר גוריא הקשה מברייתא על דבריו של שמואל. הברייתא אומרת, הנותן בהמה לטבח, לשוחט, והוא ניבל את הבהמה, הפך אותה לנבלה. אז אם הוא אומן, יהיה פטור, הוא אנוס. ואם הוא לא מומחה, הוא אדיוט, הוא יהיה חייב. כי אם הוא לא בקי, הוא לא היה צריך לקבל על עצמו לשחוט, והוא נחשב פושע. ואם נותן שכר, בעל הבהמה משלם, אז גם אומן, בין אדיוט, בין אומן, יהיה חייב. מכל מקום כאן בברייתא אנחנו רואים, שאם הוא לא נתן שכר, והשוחט הוא אומן, יהיה פטור אם הוא הפך את הבהמה לנבלה. וקשה על שמואל שאמר שהוא יהיה חייב. אמר לי שמואל, הרב חמא בר גוריא, לעקר מוכח. אז בשיטה מקובצת מובא, שהוא אומר לו שאין לו מספיק חדות. המוח שלו כמו מים אחורים, זה לא מספיק חד, מחודד. מה בכלל ההשוואה בין מה שאני אמרתי לבין דברי הברייתא? לפני שהגמרא מבארת את ההבדל, מביאה הגמרא שעוד אחד מהחכמים בא לשאול את אותה השאלה, אתה אומר רבנן כמוטיב לי. אמר לי שמואל גם לחכם השני, אשתא שקלת מאי דשקל חברך, אתה רוצה שאני אגיד לך מה שאמרתי לחבריך? מה אתם בכלל מדמים את דבריי שאמרתי שטבח אומן, אפילו אם הוא שוחט בחינם, אם הוא עשה את השחיטה נבלה, הוא יהיה חייב, לבין מה שכתוב בברייתא שהוא יהיה פטור. כאמינה לכו ענה רבי מאיר, אני אמרתי דבריי לפי דעת רבי מאיר, וכאמריתו לי רבנן, אתם מקשים עליהם מברייתא שהיא דעת חכמים, דעת רבנן? מה היא לא דייקיתו מילאי? למה לא דייקתם מדבריי שאני אומר את דבריי לפי רבי מאיר? מה אני אומר? שאני אומר, מזיק הוא, פושע הוא. נעשה כאומר לו, שחוט לי מכאן ושחט לו מכאן, ולכן זה נקרא פושע. מן איתלי היי סברה, מי הוא זה שאומר שהבן אדם הזה פושע? למה הוא פושע? כי הוא לא מספיק שם לב איך הוא שוחט. רבי מאיר דאמר מבא אלי למרמי הנפשי, זה דעתו של רבי מאיר שהוא סובר שאדם צריך להיות על דעתו שלא ייגרם נזק על ידו, אבל חכמים הם חולקים על רבי מאיר, הם סוברים שאם האונס קרה במקום שהוא לא שם לב, הוא יהיה פטור. שואלת הגמרא, אי רבי מאיר, איכן מצאנו שרבי מאיר סובר שאם אדם לא שם לב הוא נחשב פושע? אילי מה רבי מאיר, אם נאמר שזה דבריו של רבי מאיר במשנה, הגמרא מביאה סימן על המשניות והברייתא. קלן סימן, שזה האות הראשונה של המשניות והברייתא. אז קודם כל קוף, דתנן, קשרו בעליו במוסיירה. בעל השור קשר אותו ברצועה שמוליכים בה את הבהמה. ונעל בפניו כראוי, בשמירה טובה, שיכולה לעמוד ברוח רגילה, רוח מצויה, שזה נקרא שמירה פחותה, שמירה רגילה. זה לא שמירה מעולה, שאפילו הדלת יכולה לעמוד ברוח שאינה מצוין. שמירה רגילה. והשור יצא והזיק, בין אם השור הזה היה תם, שהוא נוגח וכוונתו להזיק, והוא עושה את זה בשלוש הפעמים הראשונות, שהתורה אומרת שהוא עדיין נקרא תם, ובעליו חייב לשלם רק חצי נזק מגופו של השור, ובין אם השור הזה כבר היה מועד מהפעם הרביעית והלאה, שאם השור נגח וכוונתו להזיק, צריך לשלם נזק שלם ממיטב נכסיו של בעל הבית, אז הוא יהיה חייב. דברי רבי מאיר, ורבי יהודה חולק על רבי מאיר, הוא סובר שמועד לא צריך שמירה מעולה. בכל אופן, רבי מאיר אומר שהשור מועד צריך שמירה מעולה, דלת שיכולה לעמוד אפילו ברוח שאינה מצויה. ואם כן, אותו דבר גם אדם, שהוא נחשב מועד, אדם אין אצלו מושג של טעם, הוא תמיד מועד. הוא צריך להיזהר במעשיו שלא יגרם נזק על ידו, אפילו בדבר שהוא אינו מצוי. כאן אתה רואה שצריך שהשמירה תהיה כזאת, שאפילו רוח שאינה מצויה, זה שמור מולה. אז גם כאן אותו דבר, נאמר שאדם צריך להיזהר במעשיו, שלא יקרה מחמץ חוסר שימת לב, איזשהו נזק על ידו. אז אולי זה דברי רבי מאיר? אומרת הגמרא, לא. הטעם בקראי פליגי, שם הוויכוח בין רבי מאיר לבין רבי יהודה, זה בדרשות של הפסוקים. מה שרבי מאיר אומר שצריך שמירה מעולה בשור המועד, זה לא מסברה, אלא גזרת הכתוב. ואם כן אי אפשר לדמות אדם לשור בעניין הזה, כי רק אצל שור נאמר הדרשה הזאת. אלא הרבי מאיר, דתנן, אדם מסר צמר לאומן, על מנת שיצבע לו, לצבוע לו אדום. והאומן צבעו שחור, או הפוך, ביקש ממנו תצבע שחור, והוא צבעו אדום. רבי מאיר אומר, שהוא חייב לשלם כשווי הצמר בשעה שהוא קיבל את הצמר. נותן לו רק דמי צמרו. רואים שרבי מאיר סובר, שבכיוון שהוא לא שם לב לעשות בצמר כמו רצון בעל הבית, הוא נחשב גזלן, שצריך לשלם כמו שהיה בשעת הגזלה. אז אותו דבר לגבי אומן שלא נזהר ועשה את הבאימה נבלה, יש לו דין של מזיק והוא חייב. דוחה הגמרא, זה עדיין לא ראיה שכך סובר רבי מאיר, כי הטעם גבי צמר, בידיים כלאו מיני, הוא התכוון לשנות מדעת בעל הבית, הוא הרי ביקש ממנו תצבע בצבע כזה והוא צבע בצבע אחר, אבל בשוחט הוא מצידו ניסה לשחוט שחיטה כשרה, אלא מה? מחמת חוסר שימת לב, היה כאן איזשהו אונס והשחיטה לא הייתה כמו שצריך, אולי במקרה כזה רבי מאיר מודה שהוא יהיה פטור, אלא הרבי מאיר, רבי מאיר של הברייתא, תניא, תנן, אדם שהיה על כתפו קד, והוא נתקל ונשברה כדו. היה יכול לסלק את השברים, את המים, ולא סילקה. ועברו שם אנשים וניזוקו. נתקלו וניזוקו. או נפלה גמלו ולא העמידה. אנשים נתקלו בגמל וניזוקו. רבי מאיר אומר חייב בנזקם. הוא חייב לשלם על הנזק שקרה בגלל השברים של הקד או של הבהמה, של הגמל. וחכמים אומרים, הוא יהיה פטור מדיני אדם. הוא יהיה חייב רק בדיני שמיים. מה זה רק? הוא צריך לשלם כדי לצאת ידי שמיים, אבל אי אפשר לחייב אותו בדיני אדם. ובמה הוויכוח? קיימלן, אנחנו עמדנו בפרק המניח, שהוויכוח שלהם זה בנתקל, האם פושע הוא או לא, בזה פליגי. אדם שנתקל ונפל ברשות הרבים, האם הוא נחשב פושע או שהוא נחשב אנוס? רבי מאיר סובר שהוא פושע. היה צריך להיזהר ולעיין איך הוא הולך בדרך, שלא יתקל. לכן, הוא לא נחשב אנוס בזה שהוא נתקל ונשבר לו הקד. והשברים של החרס שמפוזרים ברשות הרבים נחשבים בור שהוא פשע וחפר את הבור הזה. לכן הוא יחייב. וחכמים סוברים שזה שהוא נתקל הוא נחשב אנוס. וזה שהחרסים נפלו ברשות הרבים זה בור שקרה בגלל שהוא היה אנוס ולא מחייבים אותו על הנזקים האלה. בכל אופן רואים מכאן שרבי מאיר סובר שזה שהאדם לא נזהר מספיק, הוא נחשב שהוא עשה כאן פשיעה. וזה באמת הרבי מאיר שהתכוון שמואל, למה לא דייקתם את דבריי? שאני אומר את דבריי לפי דבריו של שמואל, לפי דבריו של רבי מאיר שסובר שאדם צריך כן לשים לב, אם הוא לא שם לב הוא נחשב פושע. אמר רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, טבח אומן שקלקל חייב לשלם. ואפילו אומן כמו הטבחים שהיו ידועים מאוד באומנותם, שהיו גרים בעיר ציפורי. שואלת הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן כך? אחי, ואמר רבא בר חנה, עובדה הווה, היה סיפור כזה של טבח אומן ששחט והבהמה לא נשחטה כמו שצריך והפכה להיות נבלה. הביאו את הסיפור הזה לפני רבי יוחנן, כמיד רבי יוחנן, לבית כנסת שהיה במקום ששמו מעון, בקנישתא דמעון. שאלו את רבי יוחנן, האם הטבח הזה חייב? ואמר לי, רבי יוחנן אמר לו, אותו שוחט, לאותו טבח, לך תביא ראיה, זיל אייטי ראיה, דממחית לתרנגולים, שאתה מומחה בשחיטת תרנגולים. ואפתרך, אני אפתור אותך מלשלם. רואים שרבי יוחנן סובר, שאם הוא היה שוחט מומחה, הוא יהיה פטור. מתרץ את הגמרא לא קשיא. כאן, מה שרבי יוחנן פותר, אם הוא היה מומחה, במקרה שהוא שחט בחינם, כיוון שהוא אנוס, כי הוא הרי מומחה בשחיטת תרנגולים, והוא הרי לא קיבל כסף, אז הוא פטור באונס. וכאן מה שרבי יוחנן חייב, אפילו אומן כטבחי ציפור, אם מדובר שהוא מקבל שכר, שכמו שאמרנו, אדם שקיבל פיקדון ושילמו לו שכר, הוא שומע שכר, הוא חייב אפילו בדבר שהוא קצת אונס, דיינו גניבה, אז גם כאן, מכיוון שהוא קיבל שכר, הוא יהיה חייב. ואם כן נמצא, שאם אדם רוצה שהשוחט יותר ייזהר במלאכתו, ואם הוא לא מספיק ייזהר, הוא יהיה חייב לשלם לו על השחיטה שהפכה להיות נבלה, כדאי לו לשלם לו שכר על זה. כי עד אמר רבי זיירא, הרוצה שיתחייב לו טבח, אם הבהמה תהיה נבלה, יקדים לו דינר, שייתן לו איזשהו דינר, ואז בשכר זה השוחט הזה הפך להיות כמו שומר שכר, שהוא חייב אפילו אם היה כאן איזשהו אונס. דיינו, אפילו, מה זה אונס? שהוא הרי אומן, ואם הופך להיות הבהמה נבלה על ידו, זה נקרא אונס. שואלת הגמרא מי טיבי. אדם שממונה על תחינה, ואחד מוליך אליו חיטים, לטחון. אז דבר ראשון, צריך להפריד את הקליפה הדקה מהגרגירי תבועה. זה נקרא לטיטה, ששמים את התבועה במים, ואז קודשים את התבועה במכתשת, ואז מסירים ממנה את הקליפה החיצונה, כדי שהקמח יהיה לבן ונקי. עכשיו, אותו אחד לא לטטן, הוא לא עשה את הלטיטה בחיטים, ולכן הוא עשה את הקמח, עשה אנסובין, חיטה גסה, או מורסן, שזה תחינה קצת יותר, יותר תחינה יותר טובה מסובין, אבל זה עדיין תחינה גסה. וכן, אם הוא נתן קמח, זה כבר קמח תחון טוב, אבל הוא נותן אותו לרופא, לנחתו, שעושה פת, והוא עשה מזה, עשהו פת ניפולין. פת מתפוררת כזאת, שנשברת ונופלת כשאוחזים אותה. או מקרה נוסף, אדם נתן בהמה לשוחט, לטבח, וניבלה חייב, מפני שכל אלה שהבאנו, הוא כנושא שכר, כאילו קיבלו שכר. כאילו קיבלו שכר. הם לא באמת קיבלו. משמע שבאמת הם לא קיבלו. רואים מכאן שאפילו שוחט שבפועל לא קיבל שכר, אלא זה כאילו שהוא קיבל שכר, אם הוא לא נזהר מספיק בזמן ששחט את הבהמה, ולכן היא הפכה להיות נבלה, זה נחשב פשיעה ולא אונס. אז קשה על רבי יוחנן שאמר שברגע שלא מקבל שכר, אותו שוחט, אז הוא יהיה פטור. מתרץ לגמרא, אימא, צריך לומר כאן, שמדובר כאן מפני שהוא נושא שכר, לא כן נושא שכר. מדברים פה שהוא באמת כן קיבל שכר. מספר את הגמרא, הוא מגרומתה. מגרומתה זה הכוונה שבזמן השחיטה הוא מטה את הסכין למקום שפסול בשחיטה. יש את הפירוש שרשי כאן מביא, יש את הפירוש שרשי מביא במסכת חולין, לא ניכנס לזה. אבל מכל מקום, השוחט התחיל לשחוט כמו שצריך, והטה אחר כך את הסכין במקום שהוא פסול לשחיטה. יש ויכוח בין התנאים, האם השחיטה הפכה להיות נבלה או לא. דעתי לקמי דרב, באו לפני רב שיורה להם מה הדין. תרפי, הוא פסק שזה טרפה כמו דעת חכמים, ומצד שני, פטרי לטבח מלשלום מדמי, הוא פטר את הטבח מלשלם על הנזק. פגעו בי רב כהנא ורב אסי באו גברא. רב כהנא ורב אסי פגשו את אותו בעל הבהמה. אמרו לי, אז הם אמרו לו, אביד בך רב תרתי. רב נהג בך כמו שתי הנהגות שסותרות אחת את השנייה. מבאר את הגמרא, מהי תרתי? מה פירוש הוא עשה שתי הוראות שסותרות אחת את השנייה? היא לימה, אם תרצה לומר, תרתי לגריאותה, שתי הנהגות לרעת בעל הבהמה, דיבה אלי להכשורי, הוא היה צריך להכשיר את השחיטה, כי ברובה הסכין ברובו שחט מקום שקשר לשחיטה, ורק אחר כך הוא איתה, אז זה אמור להיות קשר, כמו דבריו של רבי יוסי ברבי יהודה שמכשיר, והוא טרפה כרבנן, והוא אמר שזה טרפה, נבלה, כמו דעת חכמים שפוסלים, והוא הפסיד לך את הבהמה, והיא נמי כרבנן, אם הוא פוסק כמו דעת חכמים, היה צריך להורות לך, היה צריך להורות שהשוחט חייב לשלם, די באי אלי חיובה לטבחה, והוא פתר את השוחט. אם תרצה לומר שזה שני הדברים שרב כהנא ורב אסי אמרו לאותו בעל הבהמה שרב נהג בו שלא כדין, איך ייתכן שהם אמרו לו דבר כזה? ומשארי למימר כי היגבנה, וכי מותר לומר לאדם שקיבל תשובה פסק הלכה, לומר לו שהפסק הלכה היה שלא כדין? והתניא, ברייתא, דיינים שישבו לדון ופסקו דין. לכשיצא אחד מהדיינים, לא יאמר לאחד מהאלה שבאו לדין, אני מצידי סובר שאתה זכאי, אבל מה אני יכול לעשות? חבריי מחייבים. אבל מה יעשה שחבריי רבו עליי, הם יותר מרובים ממני ופסקו לפי הרוב? על זה נאמר, הולך רכיל מגלה סוד. אז איך רב כהנא ורב אסי גילו לבעל הבהמה שרב נהג בו שתי הנהגות שסותרות לחובתו? לא ייתכן שהם אמרו לו דבר כזה. אלא הם אמרו לו שרב נהג בו תרתי למעליותה, שתי הנהגות שהן סותרות, אבל הן לטובתו. מצד אחד הוא פסק שהבהמה טרפה, כי יש לו ספק האם ההלכה כמו דעת חכמים שהבהמה היא טרפה, היינו נבלה, או כמו רבי יוסי ברבי יהודה שהוא סובר שזה בהמה כשרה, הוא החמיר כמו חכמים. דלא אוכלך ספק איסורה, כדי לא לגרום לך לאכול דבר שהוא ספק איסור. ומצד שני, מנעך מספק גזלה. הוא מנע אותך מספק גזלה, כי אם באמת נפסקה הלכה כמו רבי יוסי, שבהמה כשרה, אז אם כן אתה באח, לא חייב לשלם לך. ואם כן, אם היית גובה ממנו תשלום, אז היה יכול להיות ספק גזלה. אז אם כן אתה יצאת, שרווחת משני הצדדים. גם אתה לא נכשל באכילת נבלות וטרפות, וגם לא נכשלת באיסור גזל, ועד כאן דף צדיק ט'.